שלום לכם, אתם בפודקאסט של החוג למקרא ותרבות ישראל של מכללת בית פרל, והיום נשאל מי אשם? מי אשם במעשה החטא הגדול והקדום מכל? בואו ונראה.
שוב שלום לכם, מדברת רותי פישר בך, מרצה בחוג למקרא בתרבות ישראל, במכללת בית ברל. אנחנו יושבים ביחד מרצים וסטודנטים לדבר על הסיפור של גן עדן, הסיפור שמוכר לכולנו, אבל הפעם לחפש את האשם, מי אשם בסיפור. אנחנו נצטרך לקבל הכרעה והחלטה מי הוא זה שאחראי על מה שהתרחש בגן. אז קודם כל נזכיר לעצמנו בקווים כלליים את הפרטים של הסיפור. הסיפור מתחיל בבריאתו של האדם ויצירה של גן לכבודו ולמענו של האדם. בהמשך התווסף עליו גם האישה, והם שניהם חיים בגן עדן שנוצר כאמור, ואני מזכירה, נוצר למענם. אבל כבר מחילתו של הסיפור אומרים לנו שאלוהים נטע שני עצים בתוך הגן, עץ הדעת טוב רע ועץ החיים, והאדם מקבל ציווי. האדם, עוד אפילו לפני בריאת האישה, נאמר לו שאסור לו לאכול מעץ הדעת טוב ורע. וכאשר האדם ואשתו חיים בגן עדן ומסתובבים, באחד הימים פוגש את האישה את הנחש. והנחש כבר מקדימים ואומרים לנו שהוא ערום מכל חיית השדה, אשר ברא אלוהים, אבל הוא ערום מכל חיית השדה, והוא פונה אל האישה ומתחיל את השיחה ושואל אותה, והוא מזכיר לה שאלוהים אמר, כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. כמובן שהאישה תגיב ותאמר, אלוהים לא ביקש ואסר לאכול מכל עץ הגן, אלא רק מעץ אחד, מפרי עץ הדעת טוב רע, יש עץ אחד בתוך הגן, שאלוהים אמר שאסור לאכול ממנו, וגם אסור לגעת בו, ואם לא, דמנו בראשנו, אנחנו נמות. אבל הנחש ממשיך את דברי האישה, ואומר לה, לא, יודע אלוהים משהו אחר, אתם לא תמותו כשתאכלו מהעץ, אלא להפך, אתם תדעו טוב ורע. השאלה היא מה העץ הזה משמש, ומדוע העץ נקרא לדעת טוב ורע, היא שאלה שהאישה פחות עסקה בה, אבל היא מסתכלת על העץ, והיא רואה שטוב הוא למאכל, ותאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. היא לוקחת פרי, היא אוכלת, ואחרי השיחה עם הנחש, היא נותנת את הפרי אל אישה, אל אדם, והוא אפילו בלי שום שיחה אוכל את הפרי שהיא נתנה לו, ואכן עיני שניהם נפקחו, הם לא מיד מתים, לא נאנשים, אלא להפך, הם תפקחנה עיני שניהם, ואכן כמו השם של העץ לדעת טוב ורע, גם הם ידעו כי הערומים מהם, הם תופרים להם עלי תאנה, יעשו להם, עושים לעצמם חגורות, וכשהם שומעים את אלוהים מתהלך בגן, הם מתחבאים בני אלוהים. אלוהים מגיע, מחפש את האדם, שואל אותו, איהו, וכשהאדם אומר לאלוהים שהוא מתחבא ממנו, אלוהים מבין שנעשה מעשה וכן נאכל מהפרי. וכשאלוהים מבין שנעשה המעשה, הוא מתחיל לשאול את האדם, למה הוא עשה את אותו המעשה? למה עשית? במילים אחרות, הנושא שלנו, מי אחראי?
אני חושב קודם כל על התשובה של אדם, שאלוהים שואל אייך. עכשיו מה, אלוהים לא יודע איפה אדם? יש סיפור מאוד יפה של בחסידות, של האדמור הזקן, האדמור שהיה בבית סוהר, האדמור של חב"ד, בעל התניא, שיושב איתו, הוא יושב בכלא, ומגיע אליו ראש הבולשת של ממשלת הצאר, ומבקר אותו בתא, ואז הראש הבולשת מתחיל לקנטר אותו, ולהגיד לו, יש לי שאלות אליך, הוא רואה שהוא איש דת רציני, יש לי שאלות אליך, נו, תשאל. אז הוא אומר לו, איך זה יכול להיות שאלוהים שאל את אדם הראשון, איה כמה הוא לא ידע, איפה הוא? מה, אלוהים לא יודע הכל? האדמור הזקן אומר לו, אלוהים שאל את האדם היקה כדי לדעת איפה הוא בעולמו, והוא לא שאל סתם את אדם הראשון, הוא שאל כל אדם, למשל אותך, אתה בן 46 היום, היקה, איפה אתה בעולמך? ככה הוא שאל, אבל בעצם אני חוזר לטקסט על הפשט, אני חושב שאלוהים, זה היקה כשאלה רטורית, שהתשובה הנכונה לה היא, הנה אני, חטאתי, עכשיו אני פה. את זה האדם הראשון לא מצליח לעשות, אז אני מחזיר את השאלה שלך, רותי. מי השם פה? זאת השאלה?
אז זה לא כשהאדם הראשון לא לוקח אחריות, אלא הוא ממשיך הלאה. הוא ממשיך הלאה ומאשים את האישה.
חוצפן. הוא פשוט אכל. הוא אפילו לא שאל שאלות, פשוט אכל. היא בדקה עוד, בחנה.
אז אם ככה האחריות היא שלה.
לא, אני חושבת שהאחריות היא של הנחש. האישה, בעיניי, אולי כן אישה, אולי כן יותר קשה לי לראות אותה כאחותית הגדולה שכולם אוהבים להציג אותה. אבל היא פתאום גילתה מהנחש איזושהי אמת, יש בה סקרנות לגלות ידע, לגלות את הטוב ואת הרע.
אבל הנחש לא אמר לה שהיא תגלה סקרנות ולדעת את הטוב והרע. הנחש רק מזכיר לה את מה שאלוהים ציווה, לא תאכלו מכל עץ הגן, וזה גם לא נכון, כי אלוהים הרי לא ציווה על שניהם, הציווה רק לאדם, והציווה לא... שאסור לאכול מכל עץ הגן, אלא ציווי על עץ ספציפי.
אני מנסה לחשוב על התהליך הזה שהאישה עוברת, כשהנחש מתחיל להרער לה, אדם ואישה, אדם וחווה, הם היו כנראה בעלי תודעה כזה, קצת ילדותית אולי, אבל, והיה להם אמיתות מוחלטות, כלומר אלוהים אמר, ואלוהים הוא יודע, ואלוהים צודק, והוא בא לבית, ועכשיו, כשהיא ניגשת לעץ הזה, או לפני שהיא ניגשת לעץ הזה, אז מה שהנחש עושה זה הוא מערער לה על הסמכות, על הסמכות של אלוהים. כאילו, היא אומרת, אלוהים אמר, כי ביום אוכלכם ממנו מות תמותון, והוא אומר לה, לא מות תמותון. הוא אומר, כחזיתית. והכי נורא זה שלפחות, בהבנה שלנו, הנחש צדק. אני חושב, יש גם אפשרות להסתכל על זה קצת אחרת, אבל בגדול הוא צדק, זאת אומרת, בפשטות של הדברים, הם לא מתו באותו רגע. לא באותו יום.
זה קצת כמו אולי ילד שהולך לגן, שההורים שלו אומרים לו כל הזמן כל מיני דברים בבית שאסור לאכול מהרצפה, אסור לעשות ככה וככה, לא להרביץ לילד שמציק לך, ואז הוא מגיע לגן וקוראים דברים אחרים, והגננת, שהיא גם סמכות, אומרת דברים שאולי סותרים לפעמים את מה שההורים אומרים. ואז הוא ילד, אז הוא לא יודע כל כך מה לעשות עדיין, אין לו את הידיעה של הטוב ואת הרע. אז הוא עושה את מה שאומרים לו באותו רגע.
נכון, אבל הנחש הוא לא דמות סמכות.
מה?
הנחש הוא לא דמות סמכות.
למה לא? בשבילה, הוא דמות סמכות. עובדה שאם את יודעת מה, אז הוא לא הגננת, הוא הילד מהגן שגילה לי שבעצם יש ואפשר לעשות כל מיני דברים. אני חושבת גם על המקום של האישה הזאת, על הצורך שלה שגם האיש יאכל, ושוב, זה מחזיר אותי. אל הילדות שלי, וזה מזכיר לי שכשאני הייתי נורא נורא רוצה שוקולד, שהיה אז במסורה, לא כמו היום שאתה נכנס לסופר ויש לך רק תבחרי מאיפה זה, כן? אם זה מלינט או ממקום אחר, אני לא העזתי לבקש ישירות מההורים שלי את השוקולד האסור, כי ביישתי, אז הייתי מבקשת מהאחות הקטנה שלי, תלכי ותבקשי שוקולד.
כי עליה לא יחסו.
בדיוק. ואז היא הייתה הולכת ואומרת, סגית, שלחה אותי לבקש שוקולד. וככה נחשפתי בתלוני כמובן. ואני חושבת שוב על דווקא על המקום הזה של האישה, עם הרגע הזה של הפחד והבדידות, להישאר לבד עם הדבר האסור.
כן? מידיעה.
לא, זה לא זה. תקשיבו, אני הבנתי. תראו, אני מכיר הרבה מדי נשים, שמבינות הרבה יותר מהבעלים שלהם,
מה נכון?
מה, לא הכל, אבל את מה שקורה בזוגיות, מה שקורה בתהליכים הנפשיים, מה שקורה באינטראקציות ביניהם, אני מכיר יותר מדי נשים שמבינות הרבה יותר ממה שהיה הדברים את הדבר הזה. אז היא רוצה שגם הוא יוכל, שגם הוא יבין איפה הדברים עומדים, כאילו רגע סליחה, אתה לא יכול להישאר מאחורה כל כך הרבה קילומטרים. סגיד.
אז בעצם מה שאתה מציע אלון, זה לא שמה שמניע אותה זה החשש להישאר לבד, תחושת אולי אפילו תודעת החטא שרובצת עליה עכשיו, והיא חייבת להתחלק איתה במישהו, אלא באמת היא גילתה את הטוב, והיא רוצה שהבעל שלה גם הוא יזכה בעניין הזה.
אני גם רוצה להגיד פה ש... ככה סבתא שלי הייתה קוראת את הסיפור הזה. סבתא שלי קראו לה סבתא חווה, כי היא נולדה בשמחת תורה, זאת אומרת, ביום שמתחילים לקרוא את התורה, והיא ממש נקראה על שמה של חווה הזאת, והיא הייתה אישה גאונה, חכמה ביותר, מאחת מהדמויות המובילות של החינוך הקיבוצי, לא חשוב, חווה שמיר, מי שמכיר, והיא אמרה, היא תמיד חשבה על האישה כמישהי שעושה, מה פתאום שמי לתך אחריות? היא לתך אחריות, היא אכלה מעץ הדעת טוב ורע, זה מה שהיה צריך לעשות, אחרת אנחנו כולנו נשארים כמו איזה תינוקות שלא מבינים, מתרובבים הרומים פה ולא מבינים מהחיים שלנו כלום, היא זאת שקידמה את האנושות הכי הרבה, סבתא שלי נורא אהבה חוכמה, והייתה אשת חוכמה, מאוד מאוד עמוקה, אז היא רואה את זה כמעשה גבורה בעצם של האישה.
כן, אבל אנחנו קצת שכחנו את הגבר, ומהר מאוד מחלנו לו, והמשכנו הלאה אל האישה ואולי אל הנחש, אבל הציווי שניתן לאדם, עליו נאסר לאכול מעץ הדעת טוב ורע. האישה לא קיבלה את הציווי, היא הכלילה את עצמה בתוך אותו הציווי, אבל הוא זה שצריך היה להתנגד, הוא צריך היה לבדוק ולשאול. אולי עצם היעדר אחריות, היעדר קבלת ההחלטות, כבר מתחילה בכך שהוא בכלל לא מדבר, אומרים לו לעשות משהו, אז הוא עושה. קצת הזכרנו כמו ילד בגן ילדים, אבל ילד בגן ילדים, אנחנו לא ניתן לו את אותה דרגת אחריות, שהייתי מצפה פה בכל זאת, מאדם ואישה.
נתנו לו לשמור בעצמו על כל גן עדן.
רגע, אבל אנחנו קצת שופטים את אדם מהר מדי לדעתי, כי מה זה העניין הזה של אחריות? אנחנו רוצים שהוא ידע לקחת אחריות, ואני קודם אמרתי, הוא היה צריך לדעת להגיד אינני, הוא היה צריך לדעת להגיד אחריות, לקחת אחריות על החטא שלו, אבל הוא לא מתורגל בזה, זאת אומרת, הוא מותקל מטווח קצר, כמו שאמרו בגולני אצלנו, הוא לא יודע לעשות, הוא לא תורגל בזה אף פעם, אולי העניין של אחריות, של קבלת אחריות, של, של, של התנהגות מוסרית, אולי הוא גם דבר שצריך לתרגל אותו.
אז למה אלוהים
מציף אותו? ובכלל לא היה לו מושג, שלא לדבר על זה שהוא עוד לא אכל מעץ הדעת, רק עכשיו הוא אכל מעץ הדעת עוברה. עץ הדעת עוברה אולי הוא המפתח ללקיחת אחריות מוסרית בכלל.
סליחה, אבל אם הוא לא מסוגל לזה, למה אלוהים בכלל מציב אותו בסיטואציה הזאת? זאת אומרת, כן.
השאלה הגדולה היא למה אלוהים מלכתחילה שתל בגן העדן עץ שאסור לגעת בו. מטרתו של גן עדן הוא מקום עבור האדם, מקום שנוצר למען האדם, אז מדוע לשתול בתוכו עץ
שאסור.
זאת אומרת, יכול להיות שבכוונה אנחנו צריכים כן לפתח את הרגע שאותו אנחנו מפתחים פה כרגע של אחריות, ואני חושבת שאנחנו רואים את מה שאתה אומר אילון בסוף, בעונשים. בני האדם לא מתו אחרי אכילת אותו הפרי. אלא הם נענשו בכך שהחיים שלהם יהיו חיים שמושפעים לאורכם, לאורכם מאותו המעשה, מאותה האכילה לדורי דורות.
חיים של קושי.
אבל חיים של קושי הם מאוד גדול ושל מורכבות, אבל הם לא נענשו בעונש שממנו הם פחדו, הם לא מתו מיד.
אני מצטרפת אבל באמת למה שאילון אמרת כרגע, כי מצד אחד, הם לומדים בדרך הקשה שיש השלכה לכל פעולה שאנחנו עושים בחיים. כל בחירה שאנחנו בוחרים היא בסופו של דבר, יש לה תוצאות ויש לה השלכות. והם למדו את זה, וכולנו לומדים את זה. מגיל מאוד קטן, אנחנו מנסים גם לחנך את הילדים שלנו, שכל דבר שאתם עושים, יש לו בסופו של יום תוצאות והשלכות, ואתם צריכים לשאת בהם. מצד שני, אני מצטרפת לגמרי לאמירה הזאת של אילון, איך הם אמורים היו לדעת את זה? עוד קודם לכם? או האם היה נכון ללמד אותם עוד קודם שיהיה תוצאה לכל בחירה שלכם? ואולי אפילו אלוהים הרמאי פה, כן? כי הוא רימה אותם. אז מה אני אמורה ללמוד? שבאמת יש תוצאה לכל דבר שאני עושה או שלא? כי הרי הם באמת היו אמורים למות. והם לא מתו. אז זה גם נורא מבלבל מבחינתי לגבי ההמשך, אז אלוהים הוא שקרן? ואם הוא לא שקרן, אז מה הסיפור שלו, מה הוא רוצה מאיתנו באמת בכל הניסיון הזה, בכל ההתנסות הזאת שהוא הביא עליהם?
אולי צריך להבין את כל הסיפור הזה כסיפור תיאולוגי, זאת אומרת, סיפור שבא להסביר את זה שהאדם היום לא נמצא בגן עדן, כי מה זה, כי אולי בהתחלה יש את המין שלמות כזאת בין האדם לאדמה, יש איזה מין, האדם הוא חלק מאיזה הרמוניה שקיימת בגן, והכל מסתדר, קצת מזכיר לסיפור שיש בעלילות גילגמש, על אנקידו כזה, שהוא מין חלק הוא קצת מתנהג כמו חיה בעצמו, הוא לא יודע את עולם התרבות, את עולם, את הידע האנושי, הוא חלק מהחיים אתם יודעים, קצת מין טרזן כזה נגיד, אבל טרזן, כן, בסדר, כמו טרזן, שאפילו לא יודע לדבר בטח, ואז יש איזה מין שלמות כזאת, דרך אגב, אני לא יודע בין כמה אדם וחווה היו, יכול להיות שהיו ב-5,000 שנה או 50,000 שנה, כי הם אכלו מעץ החיים, הם היו יכולים לחיות לעולם, נכון? זאת אומרת, הם היו יכולים להיות אנשים מאוד מאוד מבוגרים, אבל מתנהגים כמו תינוקות, ואז העונש של אלוהים זה ארורה האדמה בעבורך, נכון? רגע, בוא נקרא את זה, בעצב תאכלנה, אני אומר בזיכרון.
בזיעת
אפיך תאכל לחם. וקוץ ודרדר תצמיח לך. ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם. לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי אפר אתה ואל אפרת שוב, אז לכאורה אתה אפר ואל אפרת שוב, אבל בעצם ארורה האדמה בעבורך, האדם, שזה שורש אדם באדמה, זה הרי שורשים מחוברים, כי האדם הוא בא מהאדמה, אז עכשיו נוצר נתק, ומה שיוצר את הנתק הזה, זה המודעות, הידיעה טוב ורע, אולי זה ידיעה מינית, אולי זה ידיעה אינטלקטואלית, אולי זה, אבל משהו מפריד את האדם, האדם הוא כבר לא אינקידו, הוא כבר לא חלק מהאדם, הוא כבר לא חיה, הוא כבר יש זרות, יש ניכור בין עולם התרבות לעולם.
כן, אני חושבת אבל שהוא למד כאן, האדם והאנושות בכלל, למדה את התפקיד של שמירת גבולות ושמירת חוק. יש חוק מדינה, יש חוק של חברה, אנחנו כולנו משויכים לאותה חברה, לאותו החוק, אם אנחנו עוברים עליו, אנחנו מוצאים את עצמנו מתוך החברה. והאדם צריך ללמוד את המסקנה הזאת מתוך המעשה, אפשר רק להסביר באופן עקרוני או באופן תיאורטי, שאנחנו נקבל איזושהי תוצאה על מה שאנחנו עושים.
אני חושבת שלא סתם העץ הזה נמצא שם, קודם אמרנו אולי למה הוא מציב את זה אם זה אסור. אולי מהסיבה הזאת שצריך ללמד, כי בכל דבר בחיים אנחנו, יהיה לנו אפשרויות שאסור לבחור בהן, ואנחנו צריכים לדעת לבחור בין הטוב ורע, וזה מה שהוא רוצה ללמד, זה מה שאלוהים רוצה ללמד את האדם ואת האישה הראשונים, והעניין הזה של, אולי העונש לא באמת קורה כמו שחשבנו שהוא יקרה, אבל אולי בעצם אם הם היו נשארים בגן עדן, הם היו חיים חיי נצח, ועכשיו אנחנו לא. מאז שאנחנו לא בגן עדן, אנחנו לא חיים חיי נצח, ובסוף מתים.
אז הנחש טעה ואלוהים צדק. אם ביום אוכלכם ממנו מות המותון, אז נכון זה לא קרה באותו יום, אבל ביום שבו זה קרה, אתם כבר מבינים את זה. אתם כבר, המוות הוא כבר חלק מהחיים שלכם. נפרדתם מעץ החיים, אז אלוהים לא רמאי.
כן, זה קצת היה לי קשה שאמרת, אלוהים שקרן, כי בכל זאת זה בעייתי. אז הנה, אנחנו בסוף אנשים שהם בני תמותה, אנחנו בסוף כן מתים, ולכן אנחנו צריכים לדעת לבחור בין הטוב לבין הרע, ולכן זה היה שם, ולכן הסיפור הזה ללמד שבסוף יש כן את ההשלכה לכל דבר שאנחנו עושים בחיים, מי האדם הראשון?
למה בגן יש באמת את עץ החיים? משמע אנחנו צריכים אותו. למה הזכירו אותו בכלל? אין לנו פה שום תפקיד, רק הזכירו בהתחלה שאלוהים ברא שני עצים, מאוד מיוחדים, עץ הדעת וברא ועץ החיים, ואנחנו לא שומעים עליו יותר. אז למה בכלל הוא נמצא שם?
אני אגיד לך משהו שקשור, מדברים עליו בחסידות, אני חושב שהרבי מצ'רנוביל, וגם אהרון דוד גורדון דיבר על זה, על זה שכאילו, מה שקרה זה שאכלנו מעץ הדעת וברא, התנתקנו מעץ החיים, עכשיו עץ החיים פה, הכוונה להיות חלק מהחיים, מהחיות של החיים, חיבור לחיים, במובן הזה, לא עץ טכני שנותן לנו לחיות לעולם, אלא במובן הזה של חיבור בלתי אמצעי, גורדון קרא לזה חוויה, חיים בהוויה, הדבר הזה, אז הוא אומר, עץ הדעת מנתק אותנו, והאתגר הגדול אצל גורדון זה לחזור לאכול מעץ החיים, למרות שכבר אכלנו מעץ הדעת, אנחנו צריכים להמשיך לאכול מעץ החיים כדי לחזור לחיות.
לעזוב את הרפלקסיה ולחזור בחזרה אל ה... אוטומטיות, אלא...
לא אוטומטיות, אלא חיות.
כן, אוטומטיות במובן הזה שזה בא לנו טבעי, בלי המסך של המחשבות.
הסיפור למעשה מציב בפנינו את ההחלטה ואת הבחירה, במה אנחנו היינו בוחרים, האם לאכול מעץ החיים ולהישאר בלי הדת, או עדיף לאכול מעץ הדת ולהישאר בלי חיים לנצח. זאת שאלה שבודקת גבולות, כמו שכל הסיפור כולו בודק כל הזמן את הגבולות, ועד לאן אנחנו יכולים למתוח אותם, אז ככה גם הסיפור כאן מזמן אותנו לחשיבה, מי לוקח אחריות, ואולי לא צריך לחפש כאן מי שלוקח אחריות, אולי האחריות היא של כולם,